בוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של פוד דיסקונט, הפודקאסט של מחלקת למידה בבנק דיסקונט. אני אלון מרגונינסקי והיום אנחנו נדבר על ניהול ידע. לשם כך אני שמח לארח בשנית את דוקטור נועם קוריה. היי נועם.
אהלן אלון.
מה העניינים?
בסדר גמור, שמח להיות פה עוד פעם.
כיף לארח אותך עוד פעם, אז בוא נתחיל. אנחנו מדברים היום על ניהול ידע. מה זה ניהול ידע?
טוב, אז קודם כל בוא נתחיל אולי ממה שאני מקווה שכולנו נבין בסוף השיחה הזאת, שבעצם ניהול ידע הוא מושג קצת מתעתע. ולמה הוא מתעתע? הוא מתעתע כי משתי המילים האלה, ניהול ידע, אפשר לחשוב שאפשר לנהל ידע. ואנחנו נגלה ככה בהמשך השיחה שלנו שידע מאוד מאוד מורכב לנהל, עד כדי בעצם אי אפשר לנהל אותו, ושמה שבעצם אפשר לנהל זה את התהליכים שיאפשרו לארגון להשתמש בידע שלו כדי לייצר ערך. אבל בואו נתחיל אולי מהבסיס.
זהו, מה זה ידע? בואו נתחיל מזה זהו. אולי.
אז ניהול ידע מורכב משתי מילים. המילה ניהול, שניהול זה בעצם מושג שנולד במאה ה-19, תיאוריית הניהול המדעי של טיילור, שבעצם דיברו שם על ניתוח הפעולות שצריך לבצע, אם זה פס ייצור, איפה צווארי הבקבוק, זמני ביצוע וכו'. ובהמשך זה כמובן מדברים על איך בעצם גורמים לאנשים שעובדים ביחד להשיג את היעדים והמטרות שלהם בצורה יעילה ואפקטיבית. ואז יש לנו בעצם את המושג השני, ידע. כדי להבין מה זה ידע, אנחנו צריכים קודם להבין עוד איזה שני מושגים קטנים. הראשון זה מה זה נתון. נתון או דאטה, זה בעצם איזשהו מספר, נגיד 4, 5, 3, 7, 2, 1. הרצל 156, משה, צהוב, כל אחד מאלה זה נתון. Okay. כרגע אין להם משמעות, כי לא הגדרנו מה כל אחד מהם אומר. ברגע שנייחס להם משמעות, הם בעצם יהפכו להיות מידע, מה שנקרא information. Okay. אם נגיד ש 4, 5, 7, 2, 1 זה תעודת זהות או מספר לקוח, אז עכשיו כבר יש משמעות לדבר הזה, או הרצל 156 זה כתובת של לקוח, יש לזה כבר משמעות, וכאן כבר אפשר להתחיל לעשות אנליטיקה על המידע והנתונים, אנליטיקה בסיסית, אפשר לספור כמה לקוחות יש לנו, כמה לקוחות שגרים ברחוב הרצל וכו', וזה רמה מסוימת. אם אנחנו רוצים לעלות עוד רמה למעלה, אנחנו בעצם מגיעים למה שנקרא ידע. ידע הוא כבר מידע שנמצא בהקשר. עכשיו הוא לא רק נמצא בהקשר, אלא הוא מידע שאנחנו משתמשים בו בסיטואציה מסוימת, ואנחנו מסיקים מסקנות או יש לנו תובנות לגביו מתוך הניסיון שלנו. עכשיו ידע נוצר במוח של היודע. ידע זה בדרך כלל לא משהו שאפשר לשמור אותו בטבלה או לשמור אותו במסמך, והוא בעצם הדבר שיש לו את הערך המשמעותי ביותר. אוקיי? הוא כמובן מבוסס הרבה מאוד פעמים על מידע ונתונים שיש, שאלה דברים בעצם שבהחלט אפשר לשמור אותם במסמכים ובטבלאות וכו'. אפשר לומר שיש לנו בעצם עוד רמה מעל הדבר הזה, שאנחנו כבר מתחילים לראות אותה היום בארגונים, וזה מה שנקרא תבונה. יש היום כבר ארגונים שיש להם את היכולת להסיק מסקנות, לקבל החלטות בצורה ממש אוטונומית, על בסיס דאטה, על בסיס נתונים, מידע, ועל בסיס ידע שהארגונים האלה מצליחים כבר באיזושהי צורה לשמור אותו, ומסוגלים באמצעות בינה מלאכותית וכו', גם להסיק מסקנות ולעשות ממש חשיבה אמיתית, כמו חשיבה שבני אדם עושים. עוד משהו ככה שחשוב לזכור אותו, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, ולכן גם המידע שלנו, okay, שהזכרנו אותו לפני רגע, הוא מידע דיגיטלי, והמידע הדיגיטלי הוא קצת שונה ממידע הרגיל, הוא לא מתנהג אותו דבר, כי אם המידע הרגיל שהיה על דף, היינו רוצים להעביר אותו למישהו, היינו צריכים לשים אותו במעטפה, או לצלם אותו, לייצר עותק ולשים במעטפה ולתת אותו למישהו. מידע דיגיטלי לא צריך לעשות את זה, אפשר לשכפל אותו, הוא נשאר באותה איכות, אפשר לעשות את זה נורא נורא מהר, בעלויות אפסיות, ולמעשה זה מה שמאפשר בסופו של דבר לאבד מידע דיגיטלי ולעשות בו שימוש בהיקפים הרבה הרבה יותר משמעותיים מאשר בעולם הישן שהמידע לא היה דיגיטלי.
זה אותו ביג דאטה שאנחנו מדברים עליו, וזה השינוי אולי הגדול שיש לנו מה שאנחנו היינו אולי ילדים קטנים, הנושא של דאטה היום הוא נגיש, או היום זה משהו שהוא דבר עצום. אז יש גם דברים נוספים שקשורים לידע, אני מניח, מושגים נוספים אולי שקשורים לידע עצמו. כן. בוא לפתח את זה קצת.
כן, אז עשינו כרגע איזושהי הפרדה. דיברנו על נתונים ועל מידע, ודיברנו על ידע. עכשיו, נהוג לקרוא לדברים האלה, יש לזה שמות בתחום תוכן הזה שנקרא ניהול ידע, והחלוקה היא למה שנקרא ידע גלוי, שזה הנתונים והמידע. זה אותם דברים שאנחנו יכולים לבטא אותם, שהם אובייקטיביים, שאפשר לחכות ולשכפל אותם, קל מאוד להעביר אותם, אפשר להחסן אותם וכו'. הם משוחררים גם מקונטקסט, טבלה של רשימת לקוחות עם הפרטים שלהם, כתובת וכו'. יש שם מידע שהוא אובייקטיבי לחלוטין, הוא לא תלוי באיזשהו קונטקסט, וזה מה שנקרא ידע גלוי או ידע מפורש. הסוג השני של הידע, שהוא בעצם המושג ידע, זה ידע סמוי. ידע סמוי זה אותם דברים שהם סובייקטיביים, הם בראש של היודע, הם מתפתחים מתוך ניסיון של היודע, זאת אומרת שהוא עשה שימוש במשהו, יכול להיות במידע, הוא עשה בו שימוש בסיטואציה מסוימת, ונוצרה אצלו תובנה בראש שלו לגבי איך הדבר הזה מתנהל.
זה כבר אינטרפטציה של בעל הידע לצורך. נכון. הוא שונה אחד מהשני.
נכון.
אוקיי.
ובעל הידע, ככל שיש לו יותר ידע, כמובן הוא יוכל לעשות אינטרפטציה יותר נכונה ויותר מדויקת, ובעצם הוא יוכל להפיק ערך יותר טוב מהידע הזה, וכמובן אנחנו גם מבינים שמה שנמצא בראש של אנשים הרבה יותר קשה להעביר אותו מאשר טבלה או מסמך. אוקיי? וכאן בעצם אנחנו חוזרים למה שאמרתי בהתחלה, שניהול ידע הוא מושג מאוד מטעתע, כי את הידע עצמו בעצם קשה מאוד לנהל, הוא נמצא בראש של האנשים, הידע הסמוי, וכדי לאפשר לידע הסמוי לעשות אחת משתי פעולות, שזה לעבור בין אנשים, לזוז בתוך הארגון לצורך העניין, או לעבור טרנספורמציה, זאת אומרת שאני אעשה שימוש בידע הזה כדי לייצר ידע חדש, לגבי שני הדברים האלה אפשר לעשות כל מיני תהליכים שיאפשרו לסביבה להיות סביבה יותר נוחה, סביבה שמעודדת את הדבר הזה, אבל את הידע עצמו בעצם כנראה אי אפשר לנהל כמו שאנחנו מנהלים את הידע הגלוי, או את המידע ואת הנתונים.
אוקיי, זה בעצם ההפרדה הזאת, מה שאתה מדבר, זה סוג של הפרדה בין ידע סמוי לגלוי בעצם.
נכון.
למה עושים את זה בכלל?
בדיוק. אז למה עושים את זה? עושים את זה משום שהידע הסמוי הוא קודם כל מהווה את החלק המשמעותי של הידע שיש לו ערך בארגון, הוא בעצם החלק הגדול של הקרחון שנמצא מתחת למים, כי הידע הגלוי אנחנו בעצם יודעים מה הוא, הוא נמצא מעל המים, הוא חשוף, הוא גלוי, מהשם שלו אנחנו מבינים את זה. הידע הסמוי הוא אותו ידע שבעצם הארגון לא תמיד יודע שהוא קיים, הוא גם לא תמיד יודע איך להגיע אליו, ואנשים לא תמיד מעבירים אותו בין אחד לשני, ושם נמצא הערך הגדול המשמעותי. ואני אנסה שנייה להסביר למה זה. יש מושג שנקרא X-Formation. עכשיו, מה זה X-Formation? יש את המילה Information. X-Formation בעצם החליפו את ה-In ב-EX. אוקיי? כדי להבין דברים מסוימים שנמצאים בידע הגלוי, אוקיי? ולהשתמש בהם, יש ידע סמוי שצריך לדעת אותו. ואם אנחנו לא יודעים אותו, אז בעצם הידע הגלוי, הערך שלו הוא מאוד מאוד נמוך, עד כדי לפעמים אין לו משמעות. אוקיי? וזה בעצם גוף הידע הרחב, הקונטקסט המשותף, שבלעדיו אי אפשר להשתמש או להבין באופן משמעותי, באופן אפקטיבי, את הידע הסמוי הזה, הגלוי, סליחה, שאנחנו יכולים לעשות בו שימוש. עכשיו, תן דוגמה. נגיד שנגיד בנק ישראל אומר שהריבית במשק עולה. אוקיי? אז מה המשמעות של זה? מישהו שאין לו את הידע הסמוי של מה המשמעות של עליית הריבית בהיבטים של השפעה של זה על האינפלציה, על מה שזה גורם לציבור לעשות או לא לעשות וכו, הוא לא מבין את המשמעות של המשפט הזה. זה אמנם ידע גלוי, כולם יודעים אותו, כן. כולם יכולים לשמוע את האמירה הזאת, אבל מה עושים עם זה? ולכן הנה הקשר בין הידע הסמוי לידע הגלוי. הידע הגלוי בלי הידע הסמוי, הרבה מאוד פעמים או שאין לו משמעות, או שהמשמעות שלו היא בעלת ערך מאוד מאוד נמוך. כשאנחנו רוצים לקחת דאטה של ארגון, ויש ארגונים שאוספים המון דאטה על הלקוחות שלהם, צורך העניין ניקח סופר, אוקיי? שלקוחות רוכשים בו מוצרים, והסופר יודע מה הם רוכשים, מתי הם רוכשים, כמה זה עלה וכו. ואפילו הוא יודע שמתי לקוח רכש מוצר א', ובאותו זמן הוא רכש יחד איתו מוצר ב'.
שזה מציעים לי כל מיני דברים שאני בא לסופר, או באפליקציה זה קופץ.
נכון, אז הנה, ההצעה הזאת,
אוקיי.
זה כבר לא מידע או נתונים. ההצעה הזאת זה כבר תובנה שמבוססת על ידע. עכשיו, אם הארגון אין לו את הידע הסמוי של מה אני יכול לעשות עם הנתונים האלה, איך אני יכול להתייחס אליהם, ואת זה יש בראש של האנשים, okay. את זה אין בטבלאות,
okay.
הוא בעצם לא יוכל לנצל את הערך האמיתי. הוא יוכל לספור כמה מוצרים יש לו, האם יש לו מספיק מלאי, כל מיני דברים מאוד בסיסיים, אולי כמה הוא הרוויח כל יום וכו, דברים מאוד מאוד בסיסיים. אבל את מה שאתה תיארת עכשיו, שאם אלון מגיע ביום שני, בתחילת החודש, סביר להניח שהוא ירצה את המוצר X, כי אני יודע שכל חודש כשהוא נכנס במועד הזה, הוא רוכש אותו, אז אני אתן לו קופון למוצר הזה, אוקיי? כי אני רוצה גם למשוך אותו לסופר, ואני אתן לו קופון אולי על עוד כמה מוצרים, כדי לגרום לו לעשות קנייה יותר רחבה, מהקנייה שהוא אולי תכנן לעשות. כאן בעצם כבר אנחנו עולים לרמת הידע, אוקיי? שבעצם אנחנו מסיקים מסקנות, יש לנו תובנות, הבסיס המידע הגלוי, וזה בדיוק הסיבה שהידע הסמוי הוא כל כך חשוב, והסיבה גם שעושים את ההפרדה הזאת, כי את הידע הגלוי יחסית קל לנהל. Okay. הפרקטיקות לניהול הידע הגלוי הן פרקטיקות ידועות, הן גם קיימות הרבה מאוד שנים. עשרות שנים כבר יש בארגונים CIO, Chief Information Officer, שזה בישראל קוראים לזה מנהל מערכות מידע, אבל זה בעצם מנהל המידע של הארגון. הוא אחראי בעצם לנהל את המידע של הארגון, שהיום ברוב הארגונים המידע יושב במערכות מידע, ויש לנו את ה-Chief Data Officer, שהוא מנהל הנתונים של הארגון, אוקיי? זה פונקציות שקיימות כבר בארגונים, המתודולוגיות, הפרקטיקות של איך עושים את זה, הן ידועות, הן ברורות, יודעים בדיוק, המשנה היא מאוד מאוד סדורה לאיך לעשות את הדברים האלה, זה כמובן לא אומר שזה קל מאוד לעשות את זה, כן? צריך להשקיע משאבים וזמן וכו, וצריך גם אנשים שיהיו מוכשרים לזה, אבל המשנה עצמה של איך לעשות את זה היא די סדורה. העולם של הידע, ששם יושב הידע הסמוי, שם זה עולם קצת יותר ככה פחות ברור בחלק מהמקרים, ויותר מסובך, כי שם לא מדובר על לנהל טבלאות, או לאחסן מסמכים ולאפשר לחפש עליהם, או אפילו לאחסן קבצי אודיו ווידאו, ולעשות עליהם כל מיני פעולות, שאפשר יהיה להשתמש במידע שיש בפנים, שזה דברים שאת כולם היום אפשר לעשות, יש שם טכנולוגיות שיודעות לעשות את זה. אנחנו מדברים פה בעצם על מה יש בראש של האנשים, ואיך אני גורם לאנשים להזיז את הידע שיש להם בראש בתוך הארגון, איך אני גורם לאנשים לפגוש ידע אחר שקיים בארגון, וכשהידע הזה מתנגש, נזכיר שדיברנו בפעם הקודמת על סרנדיפיות, שהידע הזה ייפגש בצורה אפילו סרנדיפית עם ידע אחר, וייווצר ידע חדש, והידע החדש שייווצר הוא יהיה החדשנות, או משהו יצירתי אחר שיביא ערך לארגון, ויאפשר לארגון להצליח יותר, להיות תחרותי, לעשות עסקים יותר טובים.
אז זה גם נוגע הרבה לעצם למחלקת למידה מבחינתנו, זאת אומרת של להעביר את הידע, בייחוד הסמוי, כי לי ישר עולה בראש, כאילו, אוקיי, יש פה הרבה ידע לאנשים פה סביבנו, לצורך העניין, שיכולים לתרום, אנחנו לא יודעים שהוא שם, זאת אומרת, ומשהו שאפשר, כמו שאנחנו עושים כרגע, יש לך ידע, כרגע שאתה מעביר לשומעים שלנו, וזה אתגר, אז אני מבין שהידע סמוי בעצם חשוב יותר אפילו מידע גלוי, אם ככה.
נכון. בוא אבל נגיד עוד משהו על ידע סמוי. ידע סמוי הוא קודם כל יותר דביק מהידע הגלוי. ומה זה אומר דביק? הוא דבוק למוחו של היודע, וקשה לשחרר אותו משם. צריך להשקיע הרבה משאבים כדי לשחרר אותו משם, ומה שהמחלקה שלכם עושה, היא בדיוק עושה את זה. היא עושה פעולות כדי לגרום לידע הזה להשתחרר מהראש של מישהו ולעבור לנחלת כלל הארגון. אוקיי? הידע הגלוי הוא לא דביק. הוא נמצא בטבלה או במסמך, קל נורא להעביר אותם, לשלוח במייל, להעתיק את הטבלה, להדפיס וכו', אפשר לעשות את זה יחסית בקלות. ובואו נזכור עוד משהו אחד. הידע הגלוי הוא בדרך כלל מה שאנחנו יודעים. מה שנקרא, אני יודע שאני יודע. אוקיי? יש עוד כמה סוגי ידיעה אחרים. אוקיי? יש דברים שאני יודע שאני לא יודע. אוקיי? שזה ידע שחסר לי. בצורך העניין אני יודע שיש לי בטבלה של הלקוחות את השם של הלקוח, את הכתובת ואת הטלפון, אבל אין לי את המייל. אני יודע שחסר לי את המייל.
שאלה אם זה חשוב לי או לא?
יכול להיות שחשוב, יכול להיות שלא, אבל אני יודע שאין לי את זה.
אוקיי.
ויש לנו גם דברים שאני לא יודע, שאני לא יודע. אוקיי? וזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. כשאני לא יודע שאני לא יודע משהו, אוקיי? אני עלול לפספס טרנדים שקורים בשוק, ובעצם אולי לפספס את השוק כולו, להפוך להיות לא רלוונטי. אנחנו מכירים מקרים כאלה, דיברנו עליהם בפעם הקודמת, על קודק, ודיברנו על עולם הטלפונים הסלולריים, עם מסכי המגע וכו'. לפעמים כשאני לא יודע שאני לא יודע, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינה עסקית. ודבר נוסף, יש השפעה אצל בני אדם לזה שהם לא יודעים שהם לא יודעים. ולהשפעה הזאת קוראים אפקט דאנינג קרוגר.
אוקיי.
עכשיו, מה זה אפקט דאנינג קרוגר? דאנינג וקרוגר היו שני חוקרים שבעצם עשו מחקר נורא נורא מעניין. מה הם בדקו? הם בדקו, הם עשו מבחן לאנשים על נושא ידע מסוים, שאנשים קיבלו בו ציון. אבל הם גם שאלו את האנשים כמה אתם מעריכים שאתם יודעים את הדבר הזה. ואז הם השוו בין שני הציונים, בין הציון שבאמת מדד מה האנשים האלה יודעים, ובין מה שהם חושבים שהם יודעים. והם גילו שפחות או יותר עד אזור האחוזון ה-50, אנשים ככל שהם ידעו פחות, זאת אומרת ככל שהציון שלהם היה יותר נמוך, ככה הם העריכו בצורה משמעותית שהם יודעים יותר. אוקיי? וזה מה שנקרא אפקט דאנינג קרוגר. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם מעריכים הערכת יתר את הידע או ההבנה שלנו בכל מיני תחומים.
שישראלים יש להם אובר בעניין הזה, לא?
וזה דבר שאפשר לומר שהוא אפילו קצת מסוכן, כי אנחנו יכולים לקבל החלטות שגויות על משהו שאנחנו לא יודעים, ואנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים אותו, כי אנחנו בתחושה שלנו חשים שאנחנו יודעים אותו.
זה ביטחון יתר בעצם, זאת אומרת,
באיזשהו מקום, כן. עכשיו, הדבר העוד יותר מעניין שהם גילו, כשעוברים את האחוזון הזה של ה-50, העסק מתהפך. זאת אומרת, אנשים, ככל שהם יודעים יותר, הם דווקא מבינים מה הם לא יודעים. אוקיי? וזה בדיוק האמירה של סוקרטס, אני יודע שאני לא יודע.
כלום. אתן עוד צורך, אנשים שרוצים ללמוד ועוד 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 ועוד, כי הם מרגישים שהם לא...
נכון, אז אני יודע שאני לא יודע כלום, זה בדיוק זה. ככל שאתה יודע יותר, אתה דווקא מבין עד כמה יש דקויות ועד כמה יש דברים, שאם לא לומדים אותם עד הסוף, יש לזה משמעות. ולכן, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לידע סמוי בארגון, ולפתח אותו, לגרום לו לזוז בתוך הארגון, כי אני בתור ארגון רוצה לדעת מה אני יודע גם בהיבטים הסמויים, ולא רק בהיבטים הגלויים. ואני רוצה גם לדעת מה אני לא יודע, איפה אני חלש, איפה יש לי פערים, ואולי לחתור להשלים את הפערים האלה, ויש כמובן פרקטיקות לעשות את כל הדברים האלה. דבר נוסף, ידע סמוי הוא מאוד מאוד קריטי לארגונים שעושים R&D, שעושים מחקר ופיתוח, שעוסקים במה שנקרא עבודת ידע, אוקיי? או שיש בהם עובדי ידע, knowledge workers. עכשיו, מה זה עובדי ידע? עובדי ידע זה עובדים שבשונה מ-manual workers, שהם העובדים של פעם, הם לא שואלים איך לעשות, אלא הם שואלים מה המשימה. וכשהם מבינים מה המשימה שהם צריכים לעשות, הם בעצם משתמשים במיומנויות, בידע הסמוי שיש להם, כדי למצוא את הדרך לעשות את המשימה, והדרך יכולה להיות מאוד יצירתית לצורך העניין. וארגונים כאלה, הידע הסמוי הוא מאוד מאוד משמעותי לפעילות שלהם. הוא ממש קריטי להצלחה שלהם, כי בלי ידע סמוי ובלי סביבה שתומכת בתזוזה שלו, בטרנספורמציה שלו, הם בעצם הארגונים האלה לא יכולים לייצר את הידע החדש, או לא יכולים לייצר את החדשנות שהם רוצים, והם לא יוכלו להצליח בשוק לצורך העניין. אני אגיד עוד משהו שאפשר לומר שהיום אין כמעט ארגונים שאפשר לומר עליהם שהם לא ארגונים כאלה. זאת אומרת, אפילו הסופר, שדיברנו עליו לפני רגע, שהוא נשמע לכאורה, אתה אומר צריך מה, קופאים בסופר, או מי ששם את המוצרים על הזה, הם צריכים ניהול ידע, צריך לנהל את הידע הסמוי שיש להם בראש, זה נשמע לכאורה שלא. זה נשמע לכאורה שמה שחשוב בארגון כזה, זה לנהל את הידע הגלוי. אוקיי? זאת אומרת, לנהל את הדאטאבייס עם המוצרים, מלאי, כמה מכרתי מכל דבר וכו', זה נשמע הדבר החשוב. אבל זה כבר לא נכון. כי אם סופר רוצה לגרום ללקוחות לקנות יותר, והוא רוצה להתחרות עם הסופרים האחרים, והוא רוצה לתת חוויית קנייה יותר טובה, הוא כבר צריך ללכת למקומות האלה, והוא כבר צריך כן לדעת מה הקופאים, ומה האנשים ששמים את המוצרים על המדפים, מה הם יודעים, כי הם פוגשים את הלקוחות, והם הנציגים שלו בעצם, שפוגשים את הלקוחות, והם יודעים אולי איזה מוצרים הלקוחות מחפשים, מה לא טוב להם בסידור של המוצרים בסופר, כשהלקוח מגיע לקופה, על מה הוא מתלונן וכו', ויכול להיות שהדברים האלה יש השפעה על איך שהסופר יתנהל.
זה מהמם מבחינתי, זאת אומרת, אני חושב שגם אפילו בארגון שלנו, אני חושב שגם עובדי הקצה יודעים, יש להם הרבה מאוד ידע שאנחנו צריכים לבוא ולקחת אותו ולהשתמש בו.
לחלוטין.
זה מאוד נכון בעיניי. אז בוא, אז איך אנחנו מעבירים את אותו ידע סמוי בארגון?
אז בוא נתחיל אולי מהדבר ככה, הכי פשוט שכולנו מכירים כדי להתחיל להבין מה זה אומר, להעביר ידע סמוי. כי ידע סמוי בעיקרון קשה לבטא אותו, עד כדי בלתי אפשרי, אבל כן יש דרכים שאפשר או לייצר איזשהו ביטוי מפורש שלו ברמה מסוימת, או לפחות להעביר אותו בין אנשים, אוקיי? ואולי הפרקטיקה שכולנו מכירים זה קלסטרון.
אוקיי.
פעם, אם אנחנו זוכרים, תמיד בסרטים שיש ככה בלש, שמחפש את
שמצייר מולו.
בדיוק, אז הוא מביא את העד לצייר הקלסטרונים, והצייר שואל כל מיני שאלות מכוונות את העד, שואל אותו איזה שיער יש לו, ואיך צורת הפנים וכו', ובסוף הוא מצייר תמונה, שהיא בעצם אמורה להיות מאוד מאוד דומה לזיהוי הפנים שהעד יודע לעשות. ובאמצעות התהליך הזה בעצם העבירו את הידע של זיהוי הפנים מהעד לקבוצה הרבה יותר רחבה של שוטרים שיחפשו עכשיו את אותו אדם שרוצים בעצם למצוא אותו. אז זה אולי טכניקה ככה מאוד מאוד בסיסית, אבל כדי להבין מה זה אומר. וכמובן גם אם סבתא עושה קציצות ממש טעימות ואנחנו רוצים לדעת איך לעשות את זה בעצמנו, אז אנחנו כותבים את המתכון לקציצות של סבתא. זה לא תמיד יוצא אותו דבר, כי הרבה מאוד פעמים סבתא לא אומרת לנו את הכל, כי לא תמיד היא גם יודעת להגיד את זה. חלק מזה זה איזשהו ניסיון שיש לה, היא יודעת בדיוק באיזה נקודת זמן לשים את התבלינים או כמה לשים, וכשהיא אומרת לך חצי כפית, זה לא תמיד חצי כפית וכו', ולכן זה לא תמיד יוצא אותו דבר. אבל זה בהחלט חלק מהידע עבר למתכון שהוא כבר משהו כתוב.
עשית אותי רעב, אוקיי.
כן.
אז אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בעצם, אז, איך אז, אנחנו מעבירים את הידע.
אז אני רוצה לתת עוד, ככה להתקדם עוד שלב קדימה. העברה של ידע היא בעצם מתחילה, אפשר לומר, בעולם החינוך. אוקיי? בפרקטיקה שמגיעה מעולם הידע של החינוך, ועולם ניהול הידע באופן כללי, זה חשוב לדעת, הוא עולם מאוד מאוד אקלקטי, הוא אוסף תכנים, מהרבה מאוד עולמות תוכן, גם מעולמות הניהול, אבל גם מעולמות החינוך, ומעולמות הקוגניציה וכו', ומערכות המידע, כל הדברים האלה ביחד הופכים להיות עולם התוכן הזה, האקדמי, שנקרא ניהול ידע. אז בעולם החינוך, בשנת 75, קולב הציג את מעגל הלמידה ההתנסותית. ומה בעצם בשורה התחתונה קולב אמר? הוא אמר, הלמידה הכי משמעותית היא קורית באמצעות ניסיון, באמצעות התנסות. זאת אומרת, אנחנו באמת מייצרים אצלנו ידע עמוק, שאנחנו יכולים להשתמש בו עוד פעם ועוד פעם גם בסיטואציות אחרות, כשאנחנו מתנסים. ואז הוא הציג תהליך, מודל, שיש בו ארבעה שלבים. שבהם, אם אנחנו רוצים ללמד את התלמידים שלנו איזושהי תופעה, זה לא מספיק לתת להם לקרוא עליה או לשמוע עליה בפרונטלי בכיתה, אלא אנחנו רוצים שהם יתנסו עם התופעה. בדיוק. ואחרי שהם מתנסים, עושים הנדזון עם התופעה, אנחנו גם נותנים להם לתצפת על התנסות של אחרים בתופעה, אנחנו נותנים להם לעשות רפלקציה על מה שהם חוו ומה שהם ראו שאחרים חוו, ודרך זה הם יכולים להבנות מושגים מופשטים. עכשיו, מה זה להבנות מושג מופשט? כשאתה מבנה מושג מופשט, אתה בעצם לוקח משהו מקומי, ספציפי, שאתה ראית שקורה בסיטואציה, ואתה עכשיו מכליל אותו לעוד סיטואציות. והדבר הזה מאפשר להם להשתמש במושג המוכלל בסיטואציות אחרות. וזה בעצם מעגל הלמידה ההתנסותית. אז זה אולי הבסיס לאיך אנחנו יכולים להעביר ידע שהוא סמוי, שהוא עמוק בארגון. אוקיי? ואחת השיטות היא באמת לתת לאנשים להתנסות, לדוגמה, עם ליווי. אוקיי? מגיע עובד חדש, אנחנו רוצים ללמד אותו לצורך העניין איך לנהל מסע ומתן עם לקוח.
כן.
אז לצורך העניין, אנחנו נצמיד אותו למישהו שיודע לעשות זה מאוד מאוד טוב, והוא גם יעשה תצפית, הוא גם יתנסה בעצמו בליווי של הבן אדם, והוא יעשה רפלקציה, והוא ככה יכליל את הדבר הזה, ויוכל להשתמש בזה בעוד סיטואציה. אז זה קולב. יש לנו מודל מאוד מאוד ידוע נוסף בעולם ניהול הידע, מודל של שני חוקרים מאוד ידועים שנקראים נונקה וטקאוצ'י, שהם בעצם הגדירו מודל שנקרא מודל סקי. סקי זה ראשי תיבות של socialization, externalization, combination ו-internalization. זה ארבע פעולות שבעצם אם עושים אותם בצורה איטרטיבית, ספירלית, אפשר לגרום לידע להתעצם בתוך ארגון. עכשיו אני רק אתן דוגמה כדי שנבין מה זה אומר הדבר הזה. מה שסקי אומר, הוא אומר לדוגמה, אם יש לנו ארגון שיש לנו לקוחות, ויש לנו, כמו שאמרנו לפני רגע, את האנשים שפוגשים את הלקוחות, יש להם המון ידע בראש על הלקוחות. אם האנשים האלה, בתהליך של החברות, הסוציאליזיישן, הם יפגשו את המהנדסים שמייצרים את המוצר, לצורך העניין, הם יוכלו להעביר להם את הידע הסמוי שיש אצלם, יוכלו לספר להם על מה הלקוחות מתלוננים, מה חסר להם, מה קשה להם עם המוצר, מה קל להם עם המוצר וכו'. הם יעבירו את הידע הזה למהנדסים, מראש לראש, כן? ידע סמוי. המהנדסים ילכו למשרד שלהם, אוקיי? והם השתמשו בידע הסמוי הזה כדי לחשוב על רעיון איך לשפר את המוצר, או אולי אפילו לעשות מוצר חדש. הם אפילו ייקחו את הידע הגלוי שיש בארגון, אוקיי? וישלבו אותו עם הידע הסמוי החדש, וייצרו ידע גלוי חדש, מסמכי ייצור, אוקיי? לצורך העניין, אפיון של מוצר, מסמכים של קו ייצור וכו', של איך לייצר את המוצר החדש, ואז הם ייתנו אותו לקו הייצור, וקו הייצור ייצרו את המוצר החדש, וייתנו אותו לאנשי המחירות בשטח, שימכרו את המוצר החדש, ויווצר אצלם עוד פעם ידע סמוי על המוצר החדש, ואז עוד פעם נעשה את אותו מעגל, הם עוד פעם יפגשו את המהנדסים ויספרו להם וכו'. ובעצם הטענה של שני החוקרים האלה זה שאם עושים את התהליך הזה בצורה ספירלית, איטרטיבית, אנחנו בעצם נעצים כל הזמן את הידע שלנו בתוך הארגון. אז הנה...
הגיוני מאוד, זאת אומרת... כן. אז יש פה איזה ביג דאטה של, אני חייב לציין משהו, שיש ביג דאטה של הגלוי, והביג דאטה של הסמוי הוא האתגר פה, נכון. ככה זה נראה. נכון. וזה באמת דרכים מעניינת.
עכשיו כאן, כשאנחנו אומרים הביג דאטה של הסמוי, כן. זה מושג מעניין, יש מושג שנקרא social capital.
אוקיי.
ההון החברתי של הארגון. עכשיו, מה זה ההון החברתי של הארגון? זה בעצם סך הקשרים החברתיים שיש בתוך הארגון, שהמשמעות שלהם זה אני יודע, מי יודע. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני עכשיו נתקל באיזשהו אתגר, אני יודע מי יש לו את הידע לעזור לי.
זה אתגר עצום, בארגון שלנו יכול להגיד.
ולידע לך, הזה אוקיי. יש ערך מאוד 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 גדול.
כן.
כי אם אני יודע מי יכול לעזור לי, ואני גם יודע איך לגשת אליו, אוקיי? אז אני עכשיו יכול לנצל את הערך של הידע שיש אצל הבן אדם הזה, כדי, באתגר שלי, כדי לייצר ידע חדש, ובעצם מחר בבוקר לייצר שירות חדש, מוצר חדש, ערך עסקי אמיתי לארגון. אז הנושא הזה של social capital, זה אולי קצת יותר קרוב למה שאתה מתכוון, הוא מאוד מאוד חשוב, וגם כאן יש פרקטיקות ארגוניות, שהן עוד פעם, הן לא פרקטיקות מעולמות לבנות מערכת וכו', אלא הן פרקטיקות שהן יותר רכות, של איך לגרום לזה שאנשים יכירו מי יודע מי בארגון, אוקיי? ואגב, בהקשר הזה, אחד הדברים הבסיסיים ביותר שארגונים היום עושים, הם מתחילים בעצם לנהל את הטלנטים של הארגון בהקשר הזה. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, אני רוצה לדעת על כל עובד מה הוא יודע, את ההשכלה שלו, באיזה פרויקטים הוא השתתף וכו. אני אפילו רוצה שהעובד יתרום לי לדאטאבייס הזה את מה הוא יודע ואיך אנחנו עושים את זה. הרי כולנו משתתפים ברשתות החברתיות מכל מיני סוגים, כולל לינקדין, ואנשים מפרסמים שם לדוגמה פוסטים, פוסטים מקצועיים על דברים שהם יודעים. אז לצורך העניין, אם עובד, יש לו פיד כזה בארגון, והוא יכול לפרסם ולספר לעובדים אחרים על כל מיני נושאים מקצועיים שהוא יודע, אז הנה, אנחנו עכשיו יודעים שהעובד הזה יודע משהו.
הנה זרקת הרעיון. אוקיי. בסדר,
אז אם ארגון מנהל את הדבר הזה בצורה הזאת, בהחלט אפשר לאורך זמן, כשנוצר הרבה הרבה מידע בתוך הדבר הזה, אפשר בעצם לייצר כלי שבאמצעותו עובדים יוכלו לדעת מי יודע מה, וגם איך לגשת, כי יש שם מן הסתם את הפרטי קשר שלו וכו. ואגב, בתוך המידע הזה בהחלט יכול להיות גם מידע שהוא לאו דווקא מידע מקצועי גרידה, יכול להיות שם גם מידע שהוא יותר ברמה האישית, שהוא מאפשר לנו לדעת איך לגשת לבן אדם בצורה הנכונה. כי אם אני יודע שהבן אדם התחביב שלו זה לנגן, זה... יכול להיות שאני ינהל איתו שיחה על זה, ואז הקשר בינינו יהיה הרבה יותר טוב, ויהיה הרבה יותר קל לשתף פעולה גם בהקשרים מקצועיים.
וואי, אני חושב כאילו בראש לי, וואלה, יש הרבה עובדים שיש להם ידע, אתה יודע, לא בהכרח ידע שקשור לבנקאות, בסדר?
נכון.
יש להם ידע שאנחנו רוצים לדעת עליו, שאולי בסיטואציות מסוימות הוא יעזור לבנק או לארגון שלנו,
נכון.
ועל פי הידע שיש לו שהוא לא קשור לבנקאות, אז...
נכון.
אז אני, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אנחנו, אני רוצה אולי, אם תוכל לתת כמה דוגמאות לפרקטיקות שמאפשרות להזיז ידע, אתה יודע, לאפשר לידע לזרום בארגון.
אז בוא נדבר על כמה פרקטיקות כאלה, ואני חושב שהנושא הראשון שאולי חשוב לדבר עליו, זה הנושא של עבודה בצוות. בארגונים היום עובדים בצוותים, בטח בארגונים שהם מה שנקרא, יש בהם עובדי ידע, אוקיי? ארגונים שרוב העבודה היא סביב פעולה שאנשים צריכים לעשות ביחד כדי לייצר משהו חדש, ובהחלט הבנק עונה על זה לחלוטין. וכשעובדים בצוותים, יש משמעות לשני דברים. אחד, קודם כל, איך אנחנו מייצרים את הצוות. כי בארגון קלאסי, בדרך כלל הצוות הוא קבוע. יש 2, 3, 5, 10 אנשים, הם עובדים ביחד לאורך זמן. אז עקומת התמורה של הידע היא הידע שיש בראש של אותם אנשים שעובדים לאורך זמן. עכשיו בוא נחשוב שנייה, מה יקרה אם לכל פרויקט או לכל תהליך שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו נקים צוות בצורה אד-הוקית, ואנחנו כל פעם נביא קבוצה אחרת של אנשים. אז מה יקרה? אנחנו בעצם נשנה את עקומת התמורה של הידע שלנו, היא לא תהיה אותו דבר. כל פעם תהיה לנו עקומה אחרת, אנחנו נגרום לאנשים לפגוש אנשים אחרים, הם יעבירו להם את הידע שלהם, והאנשים האלה, כשהם ילכו למקום הבא, הם ייקחו איתם את הידע. זה מתחבר גם לנושא של ניוד. כשמניידים אנשים בתוך ארגון, זה אחת הדרכים לגרום לידע לזוז ברמה הפיזית, ממקום למקום. אם אתה תיקח עכשיו מישהו שעבד הרבה שנים בביקורת, ותעביר אותו לתפקיד, לצורך העניין, בחטיבה העסקית, הוא יביא איתו את הידע שלו, ואת ההסתכלות שלו, לשם. מצד שני, הוא יפגוש שמה את הידע ואת הפרספקטיבה של החטיבה העסקית שהם יגיעו אליו. ואם הוא יעשה אחרי זה עוד תפקיד, הוא ייקח את שניהם ביחד ויביא אותם למקום השלישי. יפה. אז הנה עוד דוגמה לאיך מזיזים ידע. בהקשר של הצוותים, עוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה איך הצוותים עובדים ביחד. ובהקשר הזה יש מה שנקרא מדד שנקרא Teamwork Quality, איכות העבודה של הצוות, והוא מדד שמורכב בעצם משש התנהגויות שיתופיות של צוות, שאם ההתנהגויות האלה הן נמצאות במקום טוב, הצוות עובד הרבה יותר טוב, הידע זורם בתוכו יותר טוב, הוא מנוצל יותר טוב ועובר טרנספורמציה כדי לייצר ידע חדש, שזה בעצם הרבה מאוד פעמים מה שהצוות עושה. זה היה, אפשר לומר בצורה כללית, המשימה שהצוות עושה. ואני אתן כמה דוגמאות רק כדי שנבין. אחת מהן זה לדוגמה איך הצוות מתקשר. אוקיי? כל כמה זמן הצוות מתקשר. האם התקשורת היא רק תקשורת פורמלית ומובנית? רק פגישות שנקבעות מראש, פעם בשבוע יש פגישה, ורק בפגישה מדברים. ומחוץ לפגישה כל אחד יושב במקום שלו. האם תקשורת כזאת היא תקשורת שגורמת לידע לזרום, ולידע לפגוש ידע אחר ולייצר ידע חדש? כנראה שלא. Okay. כנראה שזה יהיה מאוד מאוד קשה, זה ייקח יותר זמן וכו. לעומת זאת, אם התקשורת היא ספונטנית, היא קורית כל הזמן, היא אפילו הרבה יותר קצרה, היא בכל פעם כמה דקות וכו, מה קורה שם? הידע יכול לזוז הרבה יותר מהר, דברים יכולים לזרום ולעבוד בצורה הרבה יותר טובה, ולכן תקשורת הפורמלית היא חיונית לצוותים שעושים חדשנות, שצריכים לחשוב מחוץ לקופסה, שצריכים בעצם לעשות דברים, לחשוב על איך עושים דברים אחרת, בסדר? אז הנה דוגמה לדבר כזה. עוד מימד לדוגמה שהוא מאוד מאוד חשוב, זה האיזון של התרומה של חברי הקבוצה. שאחד מהדברים שם לדוגמה, זה היכולת שכל חבר בקבוצה להעלות רעיונות ותפיסות וגישות אחרים בלי חשש. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לפעמים קורה שיש בצוות מישהו שהוא נורא 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 דומיננטי, ויש אנשים שהם יותר ככה נחבאים על הכלים. עכשיו, מי שנחבא על הכלים זה לא דווקא אומר שאין לו רעיונות, וזה בטח לא אומר שהרעיונות שלו פחות טובים. הוא פשוט לא תמיד אומר אותם. ואז מה שקורה זה שעוד פעם אנחנו מצמצמים את עקומת התמורה של הידע של הצוות לאותו אדם דומיננטי. אם הצוות הוא, יש שיח פתוח, כולם יכולים להגיד הכל בלי לחשוש שהם ירגישו לא נעים, שיביחו אותם וכו, אז כולם מעלים רעיונות, ומזה כנראה נגיע לרעיון הכי נכון, הכי טוב, הכי אפקטיבי, שאפשר לנו גם להשיא ערך לארגון.
מני, עכשיו אני רוצה ככה, אולי לחבר לעניין של המעבר של המטה לקמפוס החדש, וזו שיטת ישיבה שונה, ואנחנו, אפשר להגיד שיש חשש בארגון, אבל זה משהו שהוא מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זאת אומרת, לא סתם אותם הייטקיסטים וכל החברות של הסטארט-אפים יושבים בצורה הזאת, וראיתי את זה במו עיניי. זאת אומרת, אני מניח שזה קשור לעניין הזה.
כן, אז לחלוטין, הנושא של תכנון חללי עבודה, וזה ממש קשור לסיפור של הקמפוס, כי זה מגיע בדיוק משם, הוא מאוד מאוד משפיע, הוא יכול מאוד להשפיע על האופן שבו אנשים עושים אינטראקציה אחד עם השני, ושהאינטראקציה תהיה פחות פורמלית, יותר פעמים, יותר סרנדיפית, והרבה מאוד ארגונים משקיעים בזה המון המון משאבים ומחשבה כדי לייצר את החללי עבודה שלהם. ככה אפשר להסתכל על ארגונים כמו גוגל, כמו מייקרוסופט וכו, שהשקיעו המון כסף בקמפוסים שלהם בדיוק בשביל שהדבר הזה יקרה. אז לדוגמה, כמובן הסיפור הזה, שאין חדרים פרטיים כדי שאנשים לא יהיו בתוך החדר שלהם סגורים ולא ינהלו שיח עם אחרים, אלא החללים הם פתוחים. וכשאנחנו אומרים חללים פתוחים, אנחנו לא מדברים רק על מקום ישיבה, אנחנו מדברים גם על מקומות שאנשים יכולים לשבת בצורה נוחה, אולי אפילו בצורה שהיא לא מתוכננת. זאת אומרת, לצורך העניין, אתה כן תראה שבגוגל, לדוגמה, יש חדרי משחקים.
כן.
שאנשים באים לשם כדי לשחק לצורך העניין כדורגל במכשיר הזה, כן. אבל בזמן שהם משחקים כדורגל, הם מדברים. וכשהם מדברים, יכול להיות שהם יעלו רעיון שהוא יהיה מחר המוצר הבא של גוגל. בסדר? מקומות ישיבה, זה יכול להיות בחוץ, זה יכול להיות בתוך הזה, זה יכול להיות קפיטריה שאנשים באים לאכול והם נפגשים שם, או לקחת קפה או מיץ, ונפגשים שם ומדברים בצורה מקרית. זה יכול להיות גם איך המסדרונות שבהם אנשים הולכים ממקום למקום מתוכננים, ויש מקומות שבהם ממש מתכננים את מסלולי ההליכה, כך שאנשים יותר יפגשו אנשים אחרים. זאת אומרת שלא יהיה מצב שאנשים יהיו רק באזור שלהם, והם לא יגיעו לאזורים אחרים, כי הם לא יצטרכו להגיע לשם. אז מחלקים ומפזרים את הפונקציות בארגון באופן כזה, אגב, זה קצת מזכיר את הסופר, שמפזרים את המוצרים בצורה מסוימת, כדי שאתה תצטרך ללכת בכל הסופר.
איקאה, בוא, איקאה, אתה הולך בצורה מאוד מאוד מסוימת.
בדיוק, אז אותו דבר גם בארגון, לפזר את הפונקציות או את השירותים בתוך הארגון, כך שאנשים יצטרכו ללכת ממקום למקום, כדי בעצם לקבל את השירות, אבל בדרך הם יפגשו אנשים שהם לא תמיד פוגשים אותם. הם יפגשו אותם בצורה מקרית, הם ינהלו איתם שיחה קצרה, ויכול להיות שכאן יעבור ידע סמוי, הוא יתנגש אחד בשני ויבצר ידע חדש, יצירתיות, חדשנות, ואפשר להביא מזה ערך. אז הנה עוד דוגמה לאיך אפשר להזיז ידע בארגון.
אוקיי, אז אנחנו ככה רוצים לחתור לקראת סיום, אז אולי קצת סיכום של הנושא הזה, שמאוד מאוד מעניין באמת. אז בואו תסכם לנו קצת הנושא הזה, המאוד מעניין הזה שנקרא ניהול ידע.
אז אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה.
אוקיי.
ידע בעצם, כמו שאנחנו מבינים כבר מהשיחה שלנו, את הידע עצמו אפשר לנהל. מה כן אפשר לנהל? אפשר לנהל את אותם תהליכים, אפשר לנהל את הסביבה הארגונית, כך שהיא תתמוך בזה שהידע יעשה אחת משתי פעולות או את שתיהן ביחד. או שהוא יזוז בצורה יותר טובה, או שהוא יעבור טרנספורמציה. זאת אומרת שהוא יפגוש ידע אחר, יתנגש בו, ויבצר ידע חדש. יש, אני ממש נתתי פה על קצה המזלג כמה פרקטיקות, אבל יש באמת המון פרקטיקות כאלה, שאם מיישמים אותם בארגון, אפשר להביא את הארגון למקום הרבה הרבה יותר אפקטיבי, שמקדם זוזה של ידע בתוך הארגון, ומקדם טרנספורמציה של ידע בתוך הארגון. והדברים האלה הם כמובן הבסיס היום לזה שהארגונים יוכלו בעצם להביא ערך ולהתמודד בסביבה התחרותית, שהיא מאוד מאוד מורכבת היום ומאוד מאוד זזיתית, הדברים משתנים נורא מאוד.
טוב, כרגיל היה מאוד מאוד מעניין, אז באמת הרבה תודה, תודה נועם.
תודה לך.
על הפרק והשיחה הזו, אני מאמין ומקווה, שבאמת כולם נתרמו, כי אני גם כן לא, אתה יודע, כשאתה מדבר על ניהול ידע, אני אומר, וואלה, מה זאת אומרת בכלל ניהול ידע? ובאמת מרתק מאוד גם החשיבות הגדולה שיש לדבר הזה בארגון, אז שוב הרבה הרבה תודה. ותודה רבה לכל המאזינים, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פוד דיסקונט. Bye.
Bye.